אנחנו נמצאים בערב שבת קודש, פרשת הזה המתורה. צריך כבר להגיד עכשיו, חודש טוב, אמרנו יעלה ויבוא בערבית, לא? חודש אייר נכנס, אייר ראשי תיבות, אני השם רופאך, ככה אומרים בחסידות, כלומר, יש בו סגולה לרפואה. כשאנחנו מדברים על רפואה, בדרך כלל באופן כללי אנחנו מתייחסים ישירות לרפואה הפיזית, פיזיולוגית, אבל אנחנו יודעים שמחלות הגוף מקורם במחלות הנפש. כאשר הנפש חולה, אז הגוף חולה. והנפש שלנו, הכוונה תמיד, כשאנחנו מדברים על הנפש, אנחנו תמיד מתכוונים לנפש האלוקית. כלומר, אותו חלק אלוקי שבא ויפח באפיו נשמת חיים, זה הנפש הבהמית שלמעשה היא אלוקית. היא נבראה מהקדוש ברוך הוא, והיא הבסיס, היא הכלי כדי להכניס את הנשמה. וכשיש מחלה בגוף, אז תמיד חז"ל אומרים, טוב, לבדוק למה אדם, אם באו עליו ייסורים, אז בגמרא מה כתוב? שאדם צריך לבדוק, אם באו עליו ייסורים, למה אין זה קורה, שיבדוק, האם זה בשביל אפון מסוים, ואם הוא לא מצא, שחפש, בסופו של דבר זה מגיע לזה עניין שכולנו בטוח יש לנו חלק בו, וזה נקרא ביטול תורה. אם גם את זה בדק, זה יכול להגיד באופן ברור שלא, נו, אז שיקלה את זה ביסורים של אהבה. אני חושב שאם הגאון מבין לפעם שאלו אותו לגבי ביטול תורה, אז הוא אמר שכל ימיו הוא מצטער על שעה אחת של ביטול תורה שנוצר לו בכל חייו, אז אם הגאון הודע שיש בו משהו מביטול תורה, אני מתקשה לעמוד מול זה, אז אם ככה גם אני ביטלתי תורה. כל אחד יצטרך לשבון נפשו בעניין הזה. צריך להדגיש שהעניין של אייר, למה הוא יש בו יכולת ריפוי וסגולת ריפוי? כי אנחנו יודעים שיש מלאך ממונה על הרפואה, הוא שמו רפאל. המלאך רפאל הוא המלאך ששליח הקדוש ברוך הוא לעניין ברוך ומבורך זה של רפואה. ואם ניקח את המילה אייר, אנחנו נראה שאייר זה אות א' ושני יודים. גגולים אייר. שני יודים זה אות חף. ויצא לנו א' חף וריש, ובארמית רחה זה מלאך. כלומר, למעשה, איפה מוצאים את זה? כאשר מדברים על הקרובים שנמצאים על הארון, אז מתורגם בארמית, פניהם כפני תינוק, כלומר רחה. כלומר, מלאכים הם העניין של המקרא בארמית, ריש חף א', שזה הרמז הפנימי העמוק יותר של חודש אייר, ואני השם רופאך, כלומר, יש בזה סגולה גדולה, ויהי רצון באמת שהחודש הזה נתרפא ממחלותינו הנפשיות הרוחניות, ממילא גם ייפטרו גם הבעיות פיזיות כאלה אחרות. כן, עם ישראל זקוק לעני הרבה, אני השם רופאיך. נתפלל על העם הזה שיכירו בו, וזאת הבעיה. הבעיה הכללית של בני האדם, בפרט אלה שרחוקים מתורה ומצוות, הם ההכרה בלתי אמצעית באופן מוחלט בעצמם. מה שנקרא כוחי ועוצם ידי, ובלעדיי אין אלוקים. וזו המחלה הידועה בעם ישראל מימים ימימה, נמצא את זה בנביאים, נמצא את זה את אליהו, נמצא את זה את מיה, את ישעיה, את כולם. יש לנו מחלה כזו, שמאז שנוצרנו כעם, אנחנו נוטים לפעמים לשכוח את מטיבנו, את הבורא יתברך שמו, ושוכחים שהוא סובל. אלופינו סובלים. זה הקדוש ברוך הוא, אלופנו, האות א' מתחיל, א' זה ריבונו של עולם, שאלוף האלופים, שממנו הכל סובל מאיתנו, הוא סובל אותנו, הגמרא אומרת למה נקרא מסובלים, שסוחבים כמו סבלים, סוחב אותנו על כתפיו הרחבות והרחמניות, מאז אשר בחר בנו מכל העמים, הוא בחר בזה, ולכן הוא מחויב גם לעשות את זה, והלוואי, והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, להכיר בדברים לעומק ולעשות את דבריו כרצונו האמיתי המובהק. אנחנו בפרשה שלנו נקדיש אותו קודם כל לנשמת נשמות של אחינו שנרצחו בשואת אירופה. אנחנו השבוע היה יום השואה, כנהוג במדינה אנחנו נוהגים את העניין הזה ביוד בטבת, אבל להיות והוזכרו נשמותיהם השבוע, אנחנו נקדיש את השיעור לעילוי נשמתם. ולכל הזקוקים לישוע. הפרשייה שלנו, שנקרא שבת, יש שתי פרשיות מחוברות, אז זהו מצורע, ואנחנו כבר יודעים ואנחנו רגילים, ואנחנו נזכיר שיש שנים שהן פרשיות נפרדות ויש שנים שהן פרשיות מחוברות, ואין דבר סתם, למרות שעל פי הפשעה זה כן, עושים חשבון, יש שנה מעוברת, אז צריכים לפתוח, ששנה רגילה צריכים לסגור. אנחנו צריכים להבין שהמושג של תזריע ומצורע שהם מחוברים ביחד נותן לנו ללמוד שני דברים. אחד, אנחנו יודעים שפרשת תזריע נותנת מספר פסוקים מועט בעניין של אישה נידה, כי אישה היא תזריע וילדה זכר, זה כמה פסוקים וזה נגמר, ורוב הפרשה היא ענייני צרעות למיניהם, ענייני צרעות, אז למה נקראת שמה פרשת תזריע? אלא ש... פה יש רמז גדול ועניין גדול במה שמוזכר בכתבים הקדושים לגבי קדושת הזיווג וקדושת היסוד שמשפיעים על הרך הנולד טבעים טובים וטובים פחות. וככל שקדושת הזיווג היא קדושה טובה יותר והמעשה הזה נעשה כהלכה, כהלכתו וכצניעותו, כך האדם מחוסן יותר מפני תופעות שליליות של היתר של המעשה ההורים נותנים בו. הגמרא מדברת שהאב והאם כשני השותפים נותנים את הבשר והגידים והעצמות בחלוקה, מי נותן את זה, מי נותן את זה, ונותנים גם טבעים של מידות פוטנציאליות, כלומר לא מחויבות שכך זה יקרה, אבל זה בפוטנציאל, הם נותנים בילד את נקודות האחיזה שמהם הוא יכול להתפתח. ולכן יש קשר, אישה תזריע וילדה זכר, לבין מחלות הצרעת שעניינם גאווה ולשון הרע וצרות עין ועוד ועוד, שמשפיעים זה לזה. אנחנו נראה את הדברים בפנים, ואנחנו נתמקד בפסוק שנקרא נגע צרעת, כי תהיה באדם, והובה אל הכהן וראה הכהן, והנה שאת לבנה בעור, והיא הפכה שיער לבן, ומחיית בשר חי בשאת, צרעת נושנת היא באור בשרו ותמאו הכהן. כלומר, אם אנחנו נקרא את הפסוק, אנחנו ננסה רגע עכשיו להחלק אותו לנקודות משמעות כזה שאנחנו נבין אותו, אז צריך לקרוא אותו כך. נגע צרעת כי תהיה באדם. זהו. כלומר, יש מציאות שבאדם יש נגע צרעת. עכשיו, השלב הראשון צריכים להביא אותו לכהן. כלומר, נגע צרעת לעולם, אדם לא יהיה תמה, וכך נשתק להלכה, אדם לא נטמא, יקרא תמה צרעת, עד שכהן רואה ואומר תמה. כלומר, כל זמן שאדם לא הגיע אל הכהן, ולא אומר עליו הכהן, תמה הוא טהור לכל דבר. כלומר, אדם מצורע שלא הגיע אל הכהן, למשל, ונכנס אל המקדש, לא עבר על שום איסור. אמת? לא עבר על איסור, לא תימו. הוא טהור, גם אם יהיה לו צרה במתח. כל זמן שכהן לא אמר לו תמה, הוא יכול להיכנס למקדש ואין עליו שום איסור, והוא נמצא בטהר הסוף כמו כל יהודי אחר. כלומר, אין לו פה תשובה אחרת. יש פה תובנה עמוקה לעניין של הובה אל הכהן, ואנחנו נעמוד על זה בהמשך. והנה, הוא מגיע לכהן, כתוב וראה הכהן, כלומר, פה הכהן צריך גם להיות במצב שהוא רואה. מה זו הראייה הזאת? זה הבנה. והכרה בצד הרפואי, פיזיולוגי, להכיר אכן שזה צרעת ולא משהו אחר. הדבר השני, פה יש פה ראייה עמוקה להבין מה שורש הנגע, ומה הוא רואה? שאת לבנה בעור. כלומר, אנחנו רואים פתאום שינוי בצבע העור של האדם, במקרה הזה, בעור, והיא הצרעת הזו הפכה שיער לבן, כלומר, השיער במקום הנגע הוא לבן, וזה מעניין למה דווקא לבן, כי אנחנו יודעים בדרך כלל שהלבן מסמל בדיוק הפוך, מציע טהרה, לעולם יהיו גדיך לבנים, כמאמר הפסוק, ומחיית בשר חי בשאת, כלומר, יש פה איזה משהו מוזר על פי הפשט, שבאותו מקום של הנגע יש בשר חי. מה זה בשר חי? בשר שהוא לא נגוע, הוא חי. מיד אומרת התורה, רגע, יש לנו פה צרעת מעניינת. זו לא צרעת שהיא עכשווית, עכשיו חדש, צרעת נושנת היא. בעור בשרו. זה משהו ישן. זו צרת ישנה לכמו הכהן. אז הכהן אומר לו, תשמע אדוני, אבל עם כל הכבוד שזה ישן, אבל אתה תמה בצרת. אתה צרוע. כלומר, הקושי הגדול בהבנת הפסוק היא, מה פירוש צרת נושנת? זאת אומרת שמדובר באדם שהיה לו צרת, הוא חשב שזה בסדר, אף אחד לא חשב או העלה בדעתו שזו צרת. יש לו בעיית אור, הלך לרופא, הוא בא לו תברך משחה. זה בעיית אור. ואחרי זה תקופה שזה לא עובר, בסופו של דבר הוא עובר ממומחה למומחה, ובסוף אחד המומחים שהוא באמת מומחה אמיתי, הוא אומר לו, תשמע, זה לא עניין רפואי, זה עניין רוחני, תלך אל הכהן. טוב שבע רופאים, הוא זה נקרא טוב שבע רופאים, שמודה שהוא לא יודע, ושולח אותו לרופא. לרופא האמיתי, הוא בא אל הכהן, והכהן אומר לו, אדוני יקר, כן, זו צרת. קרה שאת ברדה בפשט, אבל בואו נראה איך הדברים נכנסים יותר לעומק, ונבין מה זו הצרת הנושנת הזו. למעשה, התורה רוצה לרמוד לנו פה, אחד מיסודות החשובים בעבודתנו הפנימית. שורש החטאים שלנו בעולם, בכלל. שורש החטא, משתרשים מחטא אדם הראשון ועקב אדם. משם מתחיל החטא, משם המושג חטא, משם מתחיל ומשם הכל. כל היכולת של האדם לחטוא נובע משם. ושורש החטא הוא מצד ההתנסות, הנחה שסיעה ניבה אוכל. כשהאדם חושב את עצמו שהוא זה שמבין והוא זה שיודע והוא זה שמוביל גורם פועל. אשר זה, עצם העניין, של הגאווה הזו, ההתנסות הזו, גורם לפגם הברית. ואנחנו יודעים שכשאדם פוגם בפגם הברית, למעשה הוא עוטף את כל כולו ברוח מסעבה, כך כתוב בספרים הקדושים. כלומר, כל כולו נכנס למצב שבו רוח הטומאה פועלת עליו, ביתר עוצמה. ולכן כתוב בפסוק, ומחיית בשר חי בסעת. מה פירוש? שימו לב רבותיי, כי חטא בשר חי זה פגם יסוד שנמשך מהמילה סעת. המילה סעת עניינה גאווה. ולכן, היות ושורשה של הגאווה התחילה בעץ הדעת, זו צרת נושנת. כלומר, הדבר ישן נושן, זה לא מהיום. זה לא מעכשיו, זה מהרבה שנים קודם. כלומר, ישנה במציאות של צרת נושנת משיכה, הימשכות מאותו מקור של עץ הדעת טוב ורע, וזה שרמזה לנו התורה בצורה יפהפייה, מדהימה, שנאמר בשר חי בסעת. תיקח את המילים בשר חי עם המילה בסעת, בדיוק אתרוג, חיטה, גפן ותאנה. וכל הדעות שבגמרא, איזה סוג את הדעת זה היה, מה הפרי היה. כלומר, כל השורש של צרת מתחיל מגאווה שמתחיל בעץ הדעת. עניין התורה השתמשה גם בסגנון הביטוי בשר חי בסעת. כלומר, זה דבר שהוא חי ונושם אותו קושי פנימי אצל האדם שנקרא גאווה. והאדם יש לו בעיה קשה מאוד, לבוא למידת הענווה זה סיפור שהוא מצריך התמדה עמוקה, ארוכה, כל החיים. ושמענו מגדורי ישראל שגם כשמגיעים לשם, לא סיימו עם זה. זה בכלל לא פשוט. כלומר, בגלל שזה כל כך שורשי, זה מעצם קיום העולם, מעצם הווייתו, מעצם בריאתו, משם זה מתחיל. לכן קשה לעבוד על זה. אבל חייבים לעבוד על זה. וידוע כי עיקרה של הצרת היא בעניין רגילות הלשון. אדם מפטפט, מקשקש. ודיבור בגאווה והתנסות על אדם אחר. למה קוראים לזה מצורע? מוציא שם רע. אדם מגיש על מישהו גדול עליו, מעליו, מי הוא בכלל, ומדבר עליו. איך אתה מעז לדבר? על מי אתה? לא, אני ככה והוא ככה. ויש מקום לתשובה ולטהרה גם בעניין החמור הזה. של העניין של צרות עין ודיבור וגאווה על אחרים. ולכן אמרה התורה וציווה הכהן, בואו נראה איך אדם כזה שבא אליו צרת הצרת, איך הוא מתאר. זה נורא מעניין. כי התורה מקבלת אדם וציווה הכהן ולקח למטהר, זה אחרי שהוא עבר את הימים של הטהרה ונבדק וראה שלישי ושביעי שהנגע נגמר, אז הוא צריך להביא ביום טהרתו שתי ציפורים חיות טהורות. יום יורקה בסדר, כמו נגיד אוקיי סוג של קורבן. מעניין תראו את תירוש רש"י. רש"י לא מסביר, כן, את העניין ה... נקרא לזה הפשט של התורה, הוא אומר למה שתיים, כן? הוא מסביר פה רעיון עמוק יותר. למה ציפורים? למה לא הביא קורבן עז, הביא פר חטאת? למה להביא שני ציפורים? אומר רש"י, לפי שהנגעים באים על לשון הרע, שהוא מפטפוטי דברים, לכן, לפיכך נזקק המצורע לטהרתו לציפורים שמפטפטים עצים כל הזמן. כלומר, רוצים לרמוז לו בקורבן הטהרה שלו, אתה רואה, טהרת, קשקשן. כל הזמן מקשקש, כל הזמן מפטפט. זה הביא אותך לזה. שים מחסום לפיך, כי זה החטיא אותך. כלומר, הגאווה שלך וההתנסות שלך על אחר. זה מעניין. יש לבין את דברי רש"י. ברמז, כי שתי ציפורים, כן? למה שתי ציפורים? למה אומר שתי... מביא ציפורים, אנחנו יודעים שהם מותרבים, שתיים. לא נעזר לכתוב על דבר שתי ציפורים. בגלל דבר של רש"י, הוא רומז לנו, שימו לב. ציפור אחת, ובפסוק כתוב ציפור בלי וב, שתי פעמים ציפור, זה ביחד ראשי תיבות של מדבר שקר תרחק. אומרת לו התורה, אתה מבין למה שתיים? כי אתה הוציא את השם רע, ודיברת רע על אדם אחר, מדבר שקר תרחק, כי קורבן הזה בא לתקן גם לשון הרע. ולשון הרע נקרא שקר. ועיקר תיקונו של אדם כזה, ופה יש דבר עצום וגדול, תדעו לכם שכל שבת ושבת לאדם יש יכולת לתקן את נגע הצרעת של אותו שבוע. כל שבת ושבת אדם יכול לתקן את לשון הרע שהוא דיבר בכל השבוע. לכן אנחנו אומרים בפיוט, כן, אנחנו יודעים, גם כתוב בתורה, אנחנו אומרים מה העניין של שבת ומדבר דבר. חז"ל אומרים, לא מדברים בשבת שום מילה נחול. למה? מה זה מדבר דבר? פעמיים, אומרים לו, הדיבורים. בשבת רק ענייני קדושה. כי בזה אתה מתקן את הדבר האחר. הדיבורים שסרק והפטפוטי הבל שדיברת כל השבוע. למה? כי ביום השבת הגמרא אומרת דבר נורא מעניין. אנחנו יודעים היום שזה לא כל כך בא לידי ביטוי, כי גם היום עמי הארצות הם כבר הרבה יותר עמי הארצות. פעם הגמרא אומרת שהייתה בעיה לגבי להאמין בעמי הארצות בכל מיני עניינים שבקדושה, תרומות, מעשרות, דברים כאלה ואחרים. בשבת אומרת המשנה והגמרא, הייתה מסתכלת להלכה שאם אתה בא לאכול אצל עם הארץ בשבת ואתה שואל אותם להפריש תרומות ומעשרות ואומר כן, אז זה נכון. נכון, שאלה אני לא. כל השבוע אם אומר אותה לא בטוח, אתה מפריש בעצמך. בשבת אתה מאמין לו, מה קרה? למה? אז רואה את הגמרא, משום שבאמת בשבתות, אפילו עמי ארצות, יש להם יראת הקדושה של השבת, הם לא משקרים. היום לצערנו הרב, עמי ארצות, בדברים האלה, זה גם משקרים בשבת. כי גם אצלנו, השבת היא לא בדיוק שבת, כי בשבת דברים כמו דברים אחרים. זאת אומרת, אצלנו כאן כדי איבד מהקדושה שלו. אז ממילא זה משפיע גם למטה. כן, אנחנו איבדנו את הכלים, וקצת מבזבזים אותה. ויש לצערנו הרבה בדיחות עצובות שצוחקות על עצמנו בענייני השבת, שיהודי, דיברנו על זה פעם, אולי אני אזכיר את זה, שיהודי בא לחבר שלו ככה בערבית של ליל שבת, התחיל לחדדי כזה, אז הוא אומר לו, ראיתי על האוטו את תוכל שולט לבחירה. אז הוא אומר לו, לא, זה לא, לא, לא דיבור השבת. טוב, בחר בבוקר, הוא אומר, נו, מה קורה עם האוטו, עם הפתק? הוא אומר, זה לא, עזוב, לא מוכרים את זה לשבת. במינכי הוא בגלל זה, נו, הוא אומר לו, כבר מחרתי. כבר, העניין שלצערנו הרב אנחנו קצת מאבדים, אנחנו מאבדים את המשמעות של קדושת השבת, אבל האדם צריך לדעת שככל שהוא יגדש את השבת בדברי תורה ובקדושה, הוא מתקן את לשון הרע שהוא עשה כל השבוע. ולכן בואו נראה את זה בפנים. ויש להבין את דברי רש"י, כי עיקר התיקון הוא היום, ביום השבת, שאז רחוק האדם משקר בשל קדושת השבת שמשפיעה עליו משורש הבריאה. ולכן, ומנקודת המעציל ברוך הוא ברוך שמו שזה קדושת השבת, אשר אפילו עם הארץ אימת שבת עליו ירא לשקר. רמז לזה בשאר הכוונות, בעניינים של אלי אנחנו לא נרחיב פה, אבל בשבת יש מה שנקרא להעלות מן. כן, מים מוקרים, כלפי מעלה. וזה יש במאכלי השבת. כלומר, בכוונות האכילה של השבת יש עניין של מן. למה? כי זה נקי, אתה יכול לעלות למעלה. אתה יכול לעלות את הדברים למעלה בצורה נקייה בשבת. אתה, אנחנו לא נרחיב בזה. אבל אנחנו יודעים שמן, בכוונות, כתוב במן גדולה, מן רבתי. ושלוקחים את המן הרבתי בגימטריה שיש על פי הפנימיות, זה יותר בדיוק כמו ראשי גבות מדבר שקר תולחת, 740. אז יש כוח רק בשבת. הרי שנתקן בשבת את פוטי לשון הרע שדיבר. ולכן התורה אומרת, והביא מה? שתי ציפורים חיות טהורות. היא עומדת לאמרות טהורות, אל תקרא חיות, אלא חיות, חיות של דברים טהורים בשבת. כי על המילים, והיא האדם לנפש חיה בצוות פרשית, מתרגם מיד המגילוס לנפש, ממלא לה, כלומר הדיבור, זה הנפש, שהקדוש ברוך הוא הכניס לאדם, יכול להיות הדיבור, אשר שבת יום הדאורייתא, אמרות טהורות. ואמרות הטהורות זה התורה שבשבת, כי יש בה קדושה מיוחדת. והנה, שבת ראשי תיבות, שגורה תפילתי בפי, כי מבואר בזוהר הקדוש שאדם שמדבר לשון הרע וכדומה, יש לו בעיה כשהוא מתפלל. הקדוש ברוך הוא לוקח את התפילה שלו, אומר נורא נחמד שהתפללת, אבל אני מכניס את זה בינתיים להרדיסק, זה לא ממשיך הלאה, זה עובר לי חסום עד שתתפלל באופן כזה שלא דיברת לשון הרע על מישהו, ואז אני רוצה גם אותה ונסתכל. לכן יש הרבה אנשים למשל שבאים בתנאו עצמם, התפלל לי כל כך הרבה פעמים, ביקשתי כל כך הרבה דברים, והוא לא עוזר לי. נכון, כי זה נכנס לארדיסק, זה לא לביטוח, כי יש לך בעיה. ואתה לא יכול לדבול ולהחזיק שרת ולהגיד, אני עצמם, אני טעור, אני טבלתי. אי אפשר. לכן, אומר הזוהר הקדוש, אני קורא בפנים, כי מן דאידבי לשנבישה, תלותי העלת קמי דקוצה בריחו, עד יתהדר בתשובה. זה נאמר, ביום טהרתו הוא הובא אל הכהן. כלומר, כשהאדם יטהר מהלשון הבישה הזו, מלשון הרע, שהוא הוציא, הוא הובא אל הכהן, הכהן זה הקדוש ברוך הוא. כלומר, אז יביא את התפילה של הקדוש ברוך הוא. ולפני כן, שומרים אותה, היא לא באה, היא לא עולה למעלה. אבל זה רק, ואני רוצה פה להגיד דבר אחר, כשאדם מתפלל בציבור, אז התפילות כן עולות. של כל הציבור, לא שלו באופן פרטי. אלא כיחידה ציבורית. פה מדובר על אדם באופן פרטי, שיפלל ביחידות. אדם שיפלל עם הציבור, אנחנו יודעים שכך נפתק בו בבית דין של מטה, וכך נפתק בבית דין למעלה. ציבור, הכל עולה. עומד לפני הקדוש ברוך. והנה, שבת זה גם ראשי תיבות, שבת בו תשוב, עניין של תשובה. ועל ידי התשובה, תפילתו שגורה בפיו. למה? שנעשית גדפין לתפילתו, כמו כנפיים, לעלות מעלה. וזה יש לרמז אשר לזה הוא צרח המתאר ציפורים, כי לציפורים יש כנפיים. ומפטפטים לרמוז לפטפוטיו שהיו על דרך השלילה, ועל ידי התשובה הוא מפטפט באמרות טהורות. לכן כתוב בפסוק, ושילח את הציפור החיה על פני השדה. ובספרים הקדושים מדובר, מה זה ושילח את הציפור החיה על פני השדה? זה הנשמה. ממה? בשדה חקל תפוחים קדשים, זה הכוונה לשבת. ואנחנו רואים עד כמה כוח של השבת והקדושת השבת היא באמת לתקן את הנושא הזה. ולכן, רמז הנשמה היתרה שמקבל האדם שקדושת השבת מצויה בו, הוא במחשבותיו, הוא מכין עצמו ביראה לקבלת קדושה שלה. פני שבת מקבלה, או נגדילה, תלוי בנוסחים. אבל זה כמו אדם שמתכונן לחופה. אנחנו מקבלים את הקלה, אנחנו צריכים להתכונן אל השבת. וככל שגודל ההכנה של האדם לקראת השבת היא יותר רחבה ויותר עמוקה, לא רק בצד של הבית הפיזי, אלא במוכנות הנפשית שלו. אדם יכול לעבוד על הרגע האחרון, כן? זה לא דבר בריא. אבל זה קורה, אבל בתוך נפשו הוא כל הזמן בשבת. הוא כל דבר שהוא עושה, זה לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת קודש. אני עכשיו מתקל לכבוד שבת קודש, וואו, עוד 5 דקות ולקחת נורות, אבל נו, מה אני אעשה? צריך עכשיו להוריד את זה ולכבוד שבת קודש. כל הזמן להכין את הנפש, את הכלי הרוחני לקבל משל השבת, הוא מוכן יותר לקבל את השבת. מה? כן. כי בערב שבת אנחנו יודעים שבאה נשמה שנקראת נשמה יתרה מסדרך הקו והפוכים קדשים. ולכן ציפור, חיה, שדה, עולה בדיוק כמה שאנחנו אומרים בקריאת שמע, ברור שאין כבר מחותו לעולם ועד. שברור שאין כבר מחותו לעולם ועד רומד על השלמות. החלק העליון זה ייחוד עליון, לשמה יצא להשאר על הקדוש שם אחד, ואחריו יש את ברור שאין כבר מחותו לעולם ועד, ואנחנו יודעים שיש מחלוקת בגמרא לגבי אנשי אלכסנדרי, שהיו מדלגים על הברור שאין כבר מחותו. וחכמים לא הייתה דעתם נוחה מזה. ואומרו, מה זה? זה לא, לא שלם, זה לא, לא מחובר. היו מדלגים, אומרים ישר ואהבת, לא אומרים ברוך שם. ולכן נרמז בזה סוד השלמות, כנפי החיות הללו, הציפורים החיות הללו, שזוכה לזה על ידי תשובה ומעלה את שפתו וזוכה לדברים הרבה. זאת אומרת שאדם, לסיכום, צריך לדעת. א', עדיף לא מדבר לשון הרע אף פעם. צריך לעמוד על זה. אדם יכול לדבר לשון הרע רק במידה והוא מבין שזה שורש של לשון הרע, זה בגאווה חולה והרגשה שהוא עומד מעל חברו ומעל האנשים שהוא מדבר עליהם לשון הרע. שתיים, לדעת שבכל אדם יש טרה, כי נגע טרה תהיה בעלה, כל אחד. הטרה הזו לא באה לידי ביטוי חיתוני דווקא. זה דבר שיש לו בעיה ששורשו בחטא אדם הראשון, שזה ההתנשאות וההתגאות, וזה יכול להיות גם על ילד קטן, על כל אחד. בעצם השור הזה של גאווה יש בבעיה. אדם צריך להיזהר מזה, כי בגאווה אנחנו מפרידים באותיות י' ו-ה' של שם הוויה, כי תקראו את המילה גאווה. תסתכלו. ג' ו-א' ו-ד' 4 ו-ו' זה 10. ומי' כ', העולמות העליונים הגדולים ביותר הולכים להיות סרח, נפרדים, ואתה שובר את ה-י' ו-ה', אתה מרחיק אותם, פשוט מפורר אותם, מפריד אלוף. וזה פגיעה עמוקה יסודית, אחרי זה גם פוגע ביסוד, ביסוד של הבניין. הבעיה שזה כמו שאדם עכשיו בונה בניין, ובבטון שהוא שם ביסודות הוא קצת גונז, קצת חומר, לא בדיוק, אתה לא מרגיש, הבניין יעמוד. אבל בזעזור הראשון הרציני הוא יקרוס. ולכן צריך מאוד להיזהר בזה. זה הדברים שאנחנו מדברים על העניין של פתקי הדברים, ולכן בואו נראה. עבודת המידות שלנו. יש משנה במסכת אבות נורא מעניינת שקשורה ונראה איך. המשנה בפרק ג' באבות אומרת כך. זו משנה מאוד מאוד מוזרה. רבי שמעון אומר, המהלך בדרך, שונה. איך אומרים? הלך להתבוידות. נו, ככה הולך בדרך ושונה, משנה לו לימוד. הוא מפסיק במשנתו ואומר, מה נהיה לי לעד זה, או מה נהיה ניר זה, מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. אתה יודע את זה מה הייתה בפשט, אדם שהולך בדרך באמת רואה את יופי הבריאה ופתאום אומר וואו, את דבר יפי הקדוש ברוך הוא ברא, נתחייב בן אביון. וזה באמת תמוע. כל הלומד על משנה זו יתמה וישתומן ברבישי, מה שאמר מנה אילן זה יתחייב בנפשו, מה זה יחייב אותי בזה? אני עכשיו בפיקוח נפש? מה קרה? למה? בואו נראה. ברן, יש לומר שבתוכן המשנה מסתתר גם רעיון נשגב על אופן פעולת האדם וירידתו במדרגתו. איך אדם נופל במדרגה שלו? בואו נראה. והוא על פי מה שביארו חכמים בכמה מקומות, שמעלת האדם במה הוא מעלתו על שער הבריאה, וזה שהוא נבדל מכל הנבראים. איך? על רוח ממעלה, לזוכה, ביכולת שלו לדבר. הוא שקונה את שלמותו על ידי מעשיו וכוח התורה שלו, שהוא לומד, בכוח הדיבור, וזאת התורה שמרוממת אותו אלעד עד כי יתעלה יותר מכל מלאכי מעלה. וזה מפאת שכן יצרו היותר בבר, שיהיה בחינת הולך במדרגתו, דהיינו שהוא דוגמת כל המציאות. מה פירוש? אם האדם נמצא במדרגה שמעבר למלאך, זאת אומרת שבכל אדם ואדם יש דוגמה גנטית של כל הבריאה כולה, כולל מלאכים. כי הוא מעליהם. ומעליהם יש רק קודש ברוך הוא. כלומר, למעשה, באדם יש את כל העולם כולו, על כל המכלולים, כוכבים, שמשות, ירחים, חלל, הכל יש באדם. הכל. דומם, צומח, חי, הכל יש באדם. למה את זה? האדם, לכן נבין מה שחזר אומרים, האדם הוא עולם קטן, זה כל הבריאה, אצלו. ולכן בעצם זיקתו אליי יופר, ככה הוא נראה. כאשר ראינו בדברי התורה, פרשת בראשית, אומר אלוקים נעשה אדם כצלמנו, שכך הייתה כוונת האלוקה ברוך הוא, שהיא דוגמה של כל המציאות מעצם הזיקה שלו אליו, ונתן לו את הבחירה שיהיה הולך, ומנהיג אותה, את הבחירה הזו, כצלמנו ובבחירתו. אולם, אמת שאמרנו שהוא דוגמת כל המציאות, נכון? יש בנו. ונותן לו הקדוש ברוך הוא את הבחירה שיהיה הולך ומנהיג, אבל סוף כל סוף, האדם יורד ממדרגה שלו, והמון פעמים ביום. בואו נראה למה. כשהוא יוצא מגדר הבחירה לעשות ככל אשר תאווה נפשו. אמנם, כאשר אדם נמשך לתאווה שלו, זה ירידה במדרגה. והוא פועל על פי זה. אבל אמנם הכרח לא יגונה שהאדם צריך לאכול ולשתות. נכון? זה ירידה במדרגה. זה דבר גופני, קשמי. אבל זה לצורך חיותו. לכן מותר לו בעניין הזה לרדת ממדרגתו, אבל אסור לו לצאת ממדרגה שלו לגמרי. כלומר, יש הבדל אם אתה אוכל, אתה אוכל כשר, או אוכל חס ושלום לא כשר. אתה צריך לאכול, אבל אל תצא ממדרגה לגמרי. הירידה הזו היא ירידה של צורך, אבל תישאר בתחום שלה, ולא לפרוש ממנה לגמרי. והוא שמצאנו בדברי הגמרא בסנהדרין, אם תזוח דעתו של אדם, אומרים לו ידוש קדמך, דהיינו שאינו יכול לכבוש ולצמצם את ישותו, אלא איזה כוח נפשי דוחה ומעורר אותו לצאת מגדר בחירתו, לעשות ככל אשר תאווה נפשו. כשהאדם הגיע למצב שהוא לא מסוגל לכבוש את הישות שלו, את התאווה שלו, והוא פורץ גדר, אומרים לו ידוש קדמך. למה ידוש קדמך? מה כל כך? יוחד ביתוש. בואו נראה, אומרת הגמרא, כלומר התובנה של הגמרא, אומרים לו יתוש שלומך, זה ככה, אומרים לו תראה, אמת שבעצמך, בתוכך יש יתוש, כי בעצמך יש דוגמה של כל הבריאה כולה, גם בתור הרי יש יתוש, אבל תשים לב מה קרה. אתה דוגמת כל המציאות, ונתן לך הקודש ברוך הוא את הבחירה להנהיג אותה, לחיות אותה, כרצונך בחירתך. אבל מה נעשה בשופו של דבר? לא נחסר ממהותך כלום, הרי נשארת אותו מהות בפנימיות, בגרעין, אבל תראה מה קרה. היתוש שגם אותו נתן לו הקדוש ברוך הוא כוח מוגבל לפי הצרכים שלו, אף על פי כן לעולם, לעולם יתוש לא מתעווה לדברים שאין לו צורך. אין לו. כלומר, תמיד כשהוא בא, אם זה נקבת היתוש, למצוץ מדמנו או מדם בעלי חיים, זה הגדר שלה. הוא לא זז ממנו יותר. הוא לא לוקח דם בשביל לשים במחסן. הוא לא הולך ואומר, תשמע, עכשיו מתאים לי דם של אדם שמן. עכשיו מתאים לי דם. לא, הוא צריך דם של בשר חי. אבל מה שהוא פוגש בדרך, הוא לוקח וזהו. הוא לא יוצא מהגדר שלו אף פעם לשום דבר, כשהוא צריך את התורך הטבעי שלו. ואתה האדם, יצאת מהגדר, לכן יתוש קדומך. היתוש ברגע הזה יותר חשוב ממך, כי אתה נחסרת, והוא לא. הוא נשאר כמו שהוא, כמו שהוא דברה, גם בצורך שלו, הוא לא זז ממנו. לכן הוא מדבר יתוש קדומך. אבל לכן אמר רבי שמעון במשנה, המהלך בדרך ושונה. מה פירוש? זה האדם שמהלך, יש בו, כמו שאמרנו, הוא הולך, זה אדם שבאמת הולך, כי המטרה של האדם זה ללכת, לא להיות עומד. מה למלאכים? הוא הולך במדרגתו, אבל הוא מפסיק ממשנתו לשם צרכיו ההכרחיים, יכול לשתות, שאר הדברים האחרים. אבל אם הוא אומר מנאי אילן זה או מנאי ניר זה, כלומר הוא מעורר את עצמו לצאת מגדר עצמו, כי בו יש את האילן ובו יש את הניר ובו יש את הכל. אתה אומר, אז, הרי כל המציאות מצויה פה. דומה, צומח, חי, מדבר. על מנת להנות מן העולם ככל אשר תאווה נפשו. עליו הכתוב אומר, כאילו הוא מתחייב בנפשו. למה? כשבאותו רגע הוא נחסר מהמהות שלו. אז היתוש קדם אותו. אם היתוש קדם אותך, אתה בסכנה. כי זהו, אתה כבר, אתה לא אתה. כי באותו רגע לא נשאר לך כלום. יצא לך מגדר אדם. לכן, זאת המשנה שיוצא מגדרו. למה זה קשור אל העניין שלנו? כשהאדם מדבר לשון הרע על אדם אחר, הוא יוצא מגדר שלו. כי האדם לא יכול לדעת דבר וחצי דבר מה עושה האדם שמדבר עליו לשון הרע. וגם אנחנו יודעים שהחפץ חיים פסק וגם נשתק על הרע, לשון הרע זה גם דברי אמת. גם אם זה נגיד דבר אמיתי, אתה לא יודע מה שורש של הדבר שהביא אותו לעשות את הדבר הזה. לכן, זה לא לך, זה בעיני, זה הקדוש ברוך הוא בודק. אתה מי אתה שתדבר משהו על מישהו. בשום דבר. גם לדברי האמת יש פה, יש בזה כל מיני פרטי פרטים של הלכות, בשילוחים או דברים כאלה. איפה יהיה מותר לומר? כי יש בזה בעיה. זה סיבוכים קטנים, זה בכלל לא פשוט, זה לא כזה... יאללה. יש מקרים קשים שאני יודע שאנשים שאלו, ולא, אתה לא אומר. למרות שמדובר דוגמה, אתה אומר, בוא נהבחור שהיא עובדת להכיר ובחור שהיה עבריין מסומן וזה... אדוני, זה היה, הוא חזר בתשובה, הוא כבר לא אמר, כמרנו, זה לא מעניין אז אחד יותר. אבל היא חייבת לדעת, לא, היא לא חייבת לדעת, כלום. לא אומרים, הוא יגיד לזה עניינו, אתה לא אומר. מותר להגיד רק אם יש פגם גנטי שיכול לגרום למוות של הילדים הבאים לעולם, או לבעיה שתגרום אצלה לסכנת חיים, לא. מגיעים כאלה הולכים לשאול רב שיגיד לך בדיוק איך להגיד את זה באופן כזה שזו יהיה לשון הרע. זה בכלל לא פשוט, מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים, ברוך השם, מדברים חופשי חופשי. לכן, שני דברים. השבת יש בה קדושה גדולה לתקן את הדבר הזה, בתנאי שבשבת באמת, אתם יודעים מה, בואו נתחיל עם שולחן השבת. שולחן השבת יהיה מינימום של דברים שלא קשורים לשבת. רוצים לדבר על כל הוויות העולם, הוויות אבי ורבא, הוויות פוליטיקה ודברים אחרים, לברך, לרדת לשפות, לדברו בשפה עם כיבוד, מה שאתם רוצים. אבל לא בשולחן השבת. שולחן השבת, שישתדל להיות רב בדברים שבקדושה, ועדיף לקצר בסעודר, אם לא מצליחים להתמודד עם זה. לקצר מה זה אחר כך, שבו לכם עם החמור, זה מה לעשות? אבל להתחיל באיזה נקודה. זה בכלל לא פשוט, כי זה לא כאן. אתה יודע ש... נכון, אבל קדושת ארץ ישראל, קדושת המקום, נכון. אבל אם זה עובר ליד קו שהוא ספק, אתה ליד הגבול לא משחק. אתה לא בודק, אני אשים את הרגל, יראו בי, לא יראו בי. אתה מתרחק מהגבול. זה הגבול לי. מה זה גבול לי? אתה מתרחק מהגבול, אתה לא מסתכל את עצמך. אז מה שנראה לך גבולי, תעצור אותו, לא בשולחן שבת. זהו. בטח לא בבית הכנסת. ודאי ודאי, לא צריך להזכיר. בואו נראה איזה סיפור חסידי שקשור לעניין הזה של לשון ופטפטת. הגאון רבי מאיר שמחה מדווינסק, ידוע בספרו הוא שמח, הוזמן פעם לעשות חופה של אחד מתלמידיו החביבים, שהיה כהן. בסעודת החתונה, כשהתקבל לעשות דברי ברכה, אז הוא בדברי התורה, בסוף החל החתן שהתקיים בו הפסוק כתוב וקמץ הכהן ממנה, במנחה. טוב, כולם תמרו, מה זה וקמץ הכהן ממנה? תמרו הנוכחים לפשר הברכה בלתי מובנת. ופירש להם רבי שמחה, כך. אנחנו רואים שחזל היה על ידי מנהג בישראל לשאול אחרי הלילה הראשון של החתן, עם קלטו ישנים אותו, נו, מצא או מוצא? לפי הפסוק מצא אני את האישה מר ממוות, או מצא אישה מצא טוב. אותם אותיות, אותם הדברים, רק ניקוד שונה. וזה במצא ומוצא זה ניקוד של האותנה. במצא ניקודי בקמץ, ובמוצא בחולם. אמר להם, רב שמחה, אני החלתי לו שיתקיים בו הפסוק בקמץ, שיהיה מצא אישה מצא טוב. תראו כמה החשיבות של ניקוד במילה. מי למצוא דבר טוב, להפוך לדבר מר מוות. וזה בניקוד. בניקוד אנחנו לא אומרים את הניקוד. אנחנו לא, אנחנו כותבים אותו, אנחנו הוגים אותו. אבל זה לא אות. זה לא מילה. זה תנועה של מילה. כל וכן, צריך לשים לב לעניין של ה... מילים עצמם. דרך אגב, אני רוצה להזכיר, אנחנו כתבנו על מנהג ברבותינו בניגוד לדעת מרן בנושא ספירת העומר, שמברכים גם אם שכחו לילה ביום, וגם לדעתם גם מברכים ביום. מי שפספס בלילה, ביום סופר עם ברכה. ואנשים ככה די תמיהים מאיפה הדבר הזה, כי אומרים שאין מקור לכך וכדומה, אז כדי להביא את הדברים למקומם, הדבר הזה נמצא בטור, הטור מביא את זה בסימן תף פייקט, בשם דעת הגאונים. ומי שרוצה יעיון שם, אבל המקור הוא מקור של הטור, שמביא את הגאונים, כלומר הרבה לפני תקופת מרן, ולכן זה גם מסתמך על דעת המימר בגמרא, אז במנחות. אז יש לזה מקור מוצק והגון מקדמת דנה. עד היום לא דיברנו על נושא של הלכות, אנחנו, זה מופיע אומנם במאמר, אני חושב שלא כדאי שנתחיל בזה, כי אנחנו ניכנס לזה ואחר כך יהיה חסר, אלא אם כן חושים אחרת. ובואו, ככה, לשם העניין, קצת בהלכות תפילים, תפילים ותפילים. קודם כל שנדע, שרבותינו זיכרונם לברכה, היו מקפידים להיות ערים במחצית השנייה של הלילה, כלומר לאחר חצות, ותמיד, תמיד, היו מתחילים בעבודת השם שלהם לפני עמוד השחר, ולומדים עד שיהיה היום. כלומר, היו מחברים לילה ויום. דבר שני, וזה נורא, הם היו אומרים את הברכות לפני הלימוד ברכת הנטילת ידיים, כי קמו מהמיטה, ישנו לפני כן, אשר יצר, ואלוקי נשמה. בברכת אשר יצר יש להם שינוי בנוסח. יש מספר נוסחים באשר יצר, והם היו אומרים שאם ייפתח אחד מהם, או אם יסתם אחד מהם וכולי, אי אפשר להתקיים ובלי המילה לפניך. אי אפשר להתקיים אפילו שהאחד וכולי, כלומר מסיימים את הברכה. מה? לא בדיוק, יש גם מספר מסכים, כן, כן, כן. זה גם מופיע בכל מיני חסידיות, אבל ראיתי גם במקומות אחרים שמוסיפים גם את המילה לפניך. די צמוד לארי הקדוש, בסביב התפילה שלו, דרך אגב, כל החסידות קומם היא מאוד מבוססת זוהר, קבלה והאבי. אחר כך אמרו בקשה, ואני פה רוצה לקרוא לכם את הבקשה. זו בקשה שהם הוסיפו מדעתם, הופיע רבות במקומות, אל עולי הרוחות. אלוהי ישראל שלי בלנו ותחתונים, זה מופיע וכבר בסידורים היום. תן בי כוח לעבודתך ותורתך, שיקוים במקרה שכתוב בכל עת יהיו בגדיך לבנים, שמן על ראשך יחסר, ויהיה כלי מוכן לקבל נפש, רוח ונשמה, אשר נפחת בי כדי שאחזור לעתיד למקור שחצבת נשמתי ורוחי ונשמתי משם, שלא יקלם בעולם הזה ולא יבוש בעולם הבא, ולהיות מוכן ומזומן מאותם הנוחלים לחזות בנועם השם ולבקר בהחלו כולו אומר כבוד אמן. בית התפילה שהם הוסיפו מיד אחרי אלוקי הנשמה. אחר כך היה להם תלית קטן שהיו לובשים במיוחד לשינה, כלומר לא היו משתמשים בציצית שהיו הולכים כל היום, אלא עם ציצית מיוחדת לשינה. ורבי ברוך שנרצח בשואה היה הולך לפעמים למיק ולדבול עם אותה תלית קטן מיוחד לשינה. כלומר, הוא היה הולך עם זה כדי לדבול. אני מעריך שזה בגלל עניינים של ברכות, כי יש לי קצת חוסר הבנה, אבל לא צריכתי להבין. אם הם שמו על עצמם תלית קטן בלילה, שזה לא תלית של השוק כל היום, הרי אתה לא מברך על תלית בלילה, תלית קטן, זה לא זמן תהיה תלית. ולא ברכו עליה. כלומר, יש לי פה איזה משהו שלא מצאתי לו הפנה, ולא הצלחתי להבין את הנושא הזה, אני אשמח אם מישהו יוכל להרחיב את דעתי בעניין. כן, נכון, אבל אתה לא מברך עליה.
כן, אחרי אני כותב שישתתף
מזה פעם. כן, להשתמש בזה ולברך, נכון, נכון. אבל בסדר, התלמיד קטן היה לובש על הבגדים תחת הבגד העליון, כלומר... מה? נכון. אחר כך אמרו ברכת התורה, וגם פה הנוסח הוא קצת שונה, אמרו הערבנה, ולא כמו שאומרים חלק והערבנה. אומרים הערבנה, וגם כן היו אומרים, ונראה אנחנו וצאצאינו, וצאצאי עמך בישראל. יש נוסח אחר שאומר וצאצאינו, וצאצאינו את עמך בישראל. זה הם לא אמרו. כן. ורבותינו היה גם תלית קטן, מיוחד השנה אמרנו את זה. כן, התלית קטן היה לובש על הבגדים תחת הבגד העליון, כלומר התלית הייתה לא מגולה. מחוסה. למערים, זה רבי יעקב משה, היה ספר, זה נורא מעניין, היה כתוב על קלף, שכתוב אותו בכתב סתם, שכתב סופר על פיו, הוא הנחה אותו מה לכתוב בספר הזה, והיו בו כמה תפילות. בואו נראה מה היה בספר המיוחד הזה שהוא ביקש לכתוב לו, והספר הזה עבר אחר כך להמשך. היו בו קטעים מתיקוני הזוהר, מסידור מה שנקרא שערי ציון, והוא התפלל, עם זה תכף נראה מתי, תפילת חנה, תפילת ריבון כל העולמים, שמובא בדמשק אליעזר, הוא מביא את כל הנוסח, לא הבאתי אותו כאן, אנא וכוח, שלושת ריסים, משניות, שהיו כתבים שם, משניות טהרות, יהי רצון שכתב רבי מלך מליז'נסק, והיה מתפלל בתוכו לפני התפילה. והייתה תפילה זו שקודם התפילה קרוב לשעתיים, כלומר, הוא היה מתפלל בספר הזה כשעתיים כל יום לפני שהוא הולך בכלל להתפלל, וכן נהגו רבותינו מהרש, רבי שלום, ומהרב, רבי ברוך, אחר כך, אחריו. בהקדמה לזוהר חי כתוב שרבנו, רבי יהודה אייזיק, מקים השושלת, היה אומר בבוקר, בין כל ברכה וברכה שפסוקי לזמרה, פסוקים מהתנ"ך ייחודים. כן, של השכמת הבוקר. אחרי כל אחד, הוא היה מייחד פסוקים של התנ"ך, ואחר כך היה אומר, ואין כאלוהינו, עלינו נשבח, רק נקבל לך, והיה אומר את התפילה שבפיוטים אתה נגלית על הר קודשך. בסדר? כשעיר היום היו רבותינו מתעפים בטלית מיוחד, קטן מהטלית שהתפללו בו, אחר כך שחרי, והניחו תפילין של רבי שיב, רבי נותן בבת אחת, קראו קריאת שמע, וקראו מתוך הספר הזה, שהזכרנו, ולמדו עוד זמן מה, זה כשעיר היום. כלומר, הספר הזה למעשה, רק אחר כך יכול להתפלל. כלומר, הם היו בין עלות השחר, כן? מהרגע שעיר היום, הם היו מניחים תפילין, לומדים עוד, ממשיכים ללמוד בסידור הזה, בספר הזה, ורק אחר כך הולכים להתפלל בתיקים. לגבי העניין של הספירה, ככה, בקטרה אני אעבור איתכם, נעשים לשים גם בימים הללו של הספירה, אנחנו מתקנים את שבע מידות היסוד התחתונות. והרבה דנים בזה, וראיתי שהגיע הזמן קצת למקד. אנחנו אומרים יסוד במלכות, אחר כך אומרים חסד שבחסד, חסד בגבורה, מה זה? תדע, מה אני אתקן השבוע? או מה תקנו באותו יום? מה אני יודע עם זה? בואו נראה. אנחנו מדברים כרגע לא על הספירות העליונות של כתר חוכמה ובינה, אנחנו מדבר על שלושת השירת התחתונות שאנחנו אומרים מכירים אותם בספירה. נושא החסד זה עניין של אהבה, ופנימיות החסד של אהבה זה מקביל ליד ימין בספר, מה שאנחנו קוראים בספרים הקדושים, בפרט בספר יצירה, ששם מדובר על המידות האלה באופן של איזה חלקים ואיזה גוף, בגוף של האדם. ואנחנו מתייחסים לספר הזה קודם כל כי הוא ספרו של אברהם אבינו, הוא הספר הקבלי הדי קדום שיש לנו לפני הספר שקוראים לו המלאך רזיאל, שהוא בפייק, האם זה באמת מימי האדם הראשון או שזה מישהו אחר שכתב אותו מאוחר יותר. הדמות שמבטל אותו זה אברהם אבינו, כמו שאנחנו יודעים, אבל החסד הוא הכללי מבין מידות הלב שלנו. הוא פותח אותם, את כל המידות, ומלווה את כולם, שכל מידות הלב זה יחס לזולת. עצם היחס הטוב לזולת זה חסד. כלומר, תכונות החסד שלנו הן גדלות והתפשטות מלמעלה למטה. אם אנחנו מדברים עכשיו, נאמר, היום הגענו למידה שנקראת גבורה שבחסד או לא משנה, אנחנו יודעים שבאותו יום אנחנו צריכים לתקן, להגביר את החסדים כלפי הזולת. בסדר? עכשיו, מה קורה אם אנחנו נמצאים במידת הגבורה? פנימיות הגבורה זה יראה. בגוף זה מקביל ליד שמאל, והדמות זה יצחק, אבל הגבורה יש לה צדדים מעניינים. היא מאפיינת אצל האדם בדקדקנות. מאוד דקדקן. שזה סוג של רגישות רבה לפרטי פרטים, אבל הוא בדין תקיף. מה זה מוגזם. ולכן הגבורה מצטמצמת על התפשטות, היא מצטמצמת לפשוט החסד, כלומר אתה מצד אחד רוצה לתת למישהו, מצד שני אתה מקפיד עליו, כל מיני פרטים שלא בדיוק מתאים, אתה מוצא לכך. אז זה גורם לצמצום, זה גורם להקפאה של הרצון לעזור. ולכן היא גורמת להסתלקות מלמטה למעלה. כלומר, היא זורקת את החדר בחדרה למעלה, מצמצמת אותו בחדרה לתוכה קופסה שלו. בגלל התפארת, מעשה היא רחמים. בגוף זה מקביל לכל הגוף כולו, כלומר, עצם הגוף שלנו, ולעיתים יש מי שמקביל את זה ללב. והדמות זה יעקב אבינו, אנחנו יודעים, התפארת היא מוקד כל הספירות של הרגל. ולמה? כי יש בה גם וגם. יש במיצוע, גם של הדקדקנות, גם של התקיפות, וגם של החסד, האהבה לתת לזולת. הנצח זה למעשה הביטחון, במובן של ביטחון עצמי יוזם, אם זה דבר חיובי, שנובע בקדושה כאשר יש ביטחון בקדוש ברוך הוא, אבל יש בעיה שלפעמים זה ביטחון עצמי מופרז, ואז זה כוחי בעוצם עלי וצריך להיזהר. כלומר, באותם הימים צריך לתקן את העזות פנים שלנו, אחרי שאנחנו מסוגלים לעשות דקות. הדבר הזה זה משה רבינו, אבל אני אומר, זה גם אדם יכול, בזמן שהוא בנצח, גם לארגן מחדש את התכנון והעשייה שלו, לנצח למלאכת השם, כלומר, במלאכות, לתקן את המשמעויות האלה, להיות יותר מקפיד. ההוד, זה תמימות, רצינות וכנות. אבל ההוד יש לנו בעיה, ההוד זה מידה הפכנית, היא יכולה להיות הפוך דבר, מתהפכת מהר. לכן מצב ההפוך שלו זה להיתנות. זה להיתנות, בדיחות, להעביר בקלות כזה. ולכן זה מקביל לרגל שמאל או כליה שמאל בספר יצירה. הדמות שמבטאת אותו זה אהרון, ההוד מתבטא ביכולת להתוודות, להודות על האמת. הוד זה משום הודעה. תראה לה, האמת, גם בלי להאמין בצכת, אבל אתה יודע של זה. אתה מודד? איך
זה קשור לצד שמאל?
וצריך אבל להיזהר ממנה, משום שההוד זה גם נקודת תורפה. בגלל שאמרנו שבהוד יש יכולת מהתכונה הזו של ההוד להודות על האמת, ולהיות אדם שמדבר ומתוודא, וכולי גם להגיע לליצנות, כי הוא יש לו דמין, יכול לדבר באותה מידה. וגם הדברים יכולים להיקפך. נעבור ליסוד, לא שכחתי את השאלה שלך, פנימית היסוד זה אמת. במובן של לדחוף למימוש של האמת. אדם שכל מה דורש להגיע לאמת. וזה מקביל ליסוד, לברית, ליוסף, וכל העניין של פריאת הריבייה ושמירת הברית שייכים ליסוד. אז כל פעם שמגיעים לעניין הזה, זה יום טוב להגיד תיקון כללי. לתקן את העניין הזה של גם הברית, גם מלכות, אנחנו יודעים שהיות ומלכות מקבלת מכולם, זה ענווה ושפלות. וזה דמות של דוד המלך, שזה ביטוי, מצד אחד, מלכות זה ביטוי שלטוני. אני מלך, זה בא בדיבור או במעשה, אבל היא תכלית לקיום של כל הספירות. שכולם נותנים אליה. היא התכלית והקיום של הכל, אבל מה הבעיה שלה? מכיוון שהיא כל כך יורדת למציאות, ונוגעת למציאות יש חשש של שבירה. בגלל שהיא כל כך קרובה לגשמיות, לשיא הגשמיות. לכן יש חשש של שבירה בימים הללו שאנחנו נמצאים במלכות. יש חשש של שבירת הרוחניות. לכן באותם הימים שאנחנו נמצאים במידה כזו של מלכות, לחזק את האמונה בתורה ובמצוות, כי יש נגיעה קרובה מאוד אל הגשמיות. איך זה קשור הצד אל הגבורה? פשוט. מה העניין של הגבורה? העניין של הגבורה זה תקיפות. העניין של ההוד, זה להודות על האמת ולהגיע למימוש, אם זה נעשה בביטחון, בגבורה בקדוש ברוך הוא זה מצוין, אבל אם לא, בשנייה אחת, זה הופך להיות מאוד מאוד רציני בבדיחות. מאוד מאוד רציני בזלזול, מאוד מאוד רציני, ולכן זה שייך לאותו צעד. אז יהיה רצון באמת שהקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו שפע טוב, וייתן לנו את חודש אייר, שיהיה ברפואה. יש לנו יומיים ראש חודש, תמיד שיש יומיים ראש חודש, אני אומר שביום הראשון צריך לבקש מחילה, על החודש שעבר, וביום השני לבקש עזרה לחודש הבא. זה הקדוש ברוך הוא, שיהיה בידינו שהחודש הבא לא נצטרך עוד פעם לבקש מחילה על מה שעברנו בחודש האחרון.